אמרכם אהבה ידע אמרה וראה דעה שיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו זכות נזכית הבת חיים צבי חיים צבי בן אליהו לילוי נשמתו מרת חנה בת יצחק גאון מרת דרת חנה בת מאיר זאב לילוי נשמתם לילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמואל ביארנו בשיעור הקודם פרי הספר זה השער שיש שני עניינים בתפילה הדברים מבוארים בנפש החיים כותב כך רמז זה רמז זה העיקר הגדול של עניין התפילה שכלל כוונתה הוא לכוון רק להוסיף כוח בקדושה ואף תהלכתה גמירי לה בשס שיחיד ראשי לחדש בתפילתו הצורכי עצמו צערו בכל ברכה לפי עניינה גם בזה צריכו שלא תהי תחליט כוונתו על צערו ולא זו הדרך הנכונה לישרים בליבותם כי באמת יפלך שייך לבקש ולתכנן כלל לפניו יתברך להסיר מעליו צערו ואיסוריו כמו בעניין רפואות הגוף הרופא משקה וסמנים חריפים או אם הרופא מוכרח אף גם לחתוך עבר אחד לגמרי שלא יתפשט ערס החולי יותר האם יתחנן אליו החולה שלא ישקה וסמנים או שלא יחתוך העבר הלא החולה עצמו סוחרו לכך כן איך ישפוך שיח לפניו יתברך שמו להסיר מעליו היסורים הלא הם הרתיעה וסמד החי לחפר אבונותינו כמאמרם אין יסורים בלא אבון ואם לא איפה נפש החוטאת באמת תתכפר אמנם תחליט הכוונה צריכה שתהיה רק צורך גבוה כי במקום שיש חילול השם חילול שמו יתברך כמו צרת כלל ישראל ומור עם השם אלה והם מוקים ומעונים ומחויבים לבקש ולשפוך שיח לפניו יתברך שמו חילול שמו יתברך ואך למען שמו יעשה וגם יחיד על צערו אף אם אין חילול השם בדבר יש מקום גם כן לבקש לפניו יתברך הגודל הצער של מעלה בזמן שאדם שרוי בצער למטה כמאמרם זל במשנה בסנהדרין בזמן שאדם מצטער שכינה מהלשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי לכן אמרו חזל כל משתף שם שמיים בצערו כופלים לו פרנסתו העין שם והוא בדבריו שמלבד בקשת הצרכים יש על המתפלל עוד תפייה מיוחדת והוא עיקר התפילה שיתפלל על צער שמיים כופלים לו פרנסתו היינו שנענה גם על צערו וגם על צער שמיים צריך להבין מה עניין התפילה הזו שאדם מבקש על שורשי הדברים למעלה שיבוא על תיקונם ביור העניין כבר פירשנו בשיעור אחר מהלכי עלה במחשבה היינו מהלכי התכלית מקבילים למהלכי היום לעשותם הבריאה במצב של היום לעשותם נושאת בתוכה את המחר לקבל שכרם וזהו סוף עניינם הנקודה של התפילה בחיבור הזה היא שעל ידי תפילה אפשר להעיר הערה של המחר לקבל שכרם שתחול על הדרך של היום לעשותם בתפילה אחר ברכת הלבנה כתוב יהי רצון לפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי השם אלוקינו ואלוקי אבותינו למלות פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מיעוט ויהיה אור הלבנה כאור החמה או כאור שבת ימי בראשית כמו שהייתה קודם מיעוטה חלק החושך הנמצא בעולם הזה העולם הזה דומה ללילה כתוב בפסחים ב' ב' הוא כל הכיף של עניין התיקון בעולם כאשר הלבנה מאירה את הלילה הרי שאין כל קלקול הנצרך תיקון נמצא שכל העבודה שלנו נעשית בחלל הזו ששמו מיעוט הלבנה עניינו של תפילה זו שכל פגם, כל החושך, כל ההסתר בבריאה יתוקנו ויבואו לידי שלמותם. תפילה זו היא בניין אב לכל התפילות שהן לצורך גבוה. היינו התפילה אינה מצד החסרונות של האדם מבקש שיבואו לשלמותם אלא על הבריאה עצמה שתגיע לתכליתה. נקודת המוקד של עניין התפילה הזו נעוצה בכך שתפילה מתרחשת בעולמות המחשבה. ביור העניין אנחנו נמצאים במקום החיסרון. והעובדה שהחיסרון לא נתמלא הוא משום שהתכלית לא העירה עדיין כל הדרך, על כל הדרך. הדרך חשוכה עדיין, היינו, אין בה את הטעם של התכלית. ובמצב כזה, הרי שהדרך נתפסת לכאורה כסוף המציאות. ומאבדת את השם דרך. היא נתפסת כעיר גופה. אמנם כאשר יש הערה של התכלית על הדרך, הרי שיש כאן גילוי שכל המציאות שלנו היא רק הדרך המובילה לתכלית. וזהו הגילוי שבו כל החסרונות הולכים ונשלמים. זוהי הפרשה של התפילה לצורך גבוה. התפילה מפקיעה את הניתוק בין שני העולמות. כל עניינה הוא להוריד שפע מהמקור בעליונים. לתחתונים, וכאשר יורד השפע, הרי שיש הערה מהמחר לקבל שכרם בדרך של היום לעשותם. נמצא אם כן, שתפילה זו מתרחשת בעולמות המחשבה, בתכלית ומעוררת את הערתם על עולמות המעשה. בגמרא כתוב, תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר תורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריק על כה השם צבקות, שהוא יושב על כיסא רם וניסה, ואמר לי ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו, היא רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין, ונענה לי בראשו, רשי, כמודה בברכתי ועונה אמן, וכמשמלן שלא תהי ברכת הדיות, קלה בעיניך. זו תפילה לצורך גבוה, תפילה המתרחשת בשורשי הדברים. צריך להבין שכל החיסרון של הדרך הוא עד כמה רחוקה, שהיא רחוקה מן העיר, כמו שדיברנו הרבה בשיעורים שלנו על משלי. וככל שהדרך קרובה לתכלית, הרי שיש בה עצמה יותר הרה של תכלית. ככל שהאדם יותר בשלמות, הרי שאין הפקמינה כמעט בין הדרך לתכלית. זהו ביור העניין שנאמר אצל יעקב, והיא בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. לכאורה הדברים באים מהמהלך הפוך. כאשר אדם מחכה למשהו, הרי שככל שהוא עדיין לא השיגו, הזמן נראה לו כנצח, אלא שכאשר אדם קרוב לתכלית והיא מהירה כבר, הוא משתייך אליה, וממילא הזמן כמעט אינו נתפס אצלו כמרחק. דנו, כאשר העבודה נעשית לתכלית מסוימת, ויש קרבה לשלמות שבתכלית, הרי שבעבודה עצמה יש את העונג של התכלית, וממילא הזמן חולף מהר יותר. זמן הוא המידה של המהלך והצנועה. ולכן רק כאשר נמצאים במהלך ואין עדיין את התכלית, תחושת הזמן מתחדדת. אך כאשר מגיעים לתכלית, המצב של השלמות מפקיע תחושת הזמן. התכלית של רחל נמצאת אצל יעקב כבר בעבודה. יעקב אבינו הוא היחיד בבריאה ששייך לצורת אדם השלמה. יעקב אבינו לא מת, צורתו חקוקה תחת כיסא הכבוד. אצל יעקב טעם העץ והפרי שווים. בכל מקום שהוא נמצא הוא עובד לקראת התכלית, ובכל עבודה ועבודה יש לו טעם התכלית. באופן מסוים שייך לעניין זה בכל העמות או בכל העבוד. תנו רבנן, שלושה התימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא, אלוהין אברהם, יצחק ויעקב, בבטרה תזיין עמוד ב'. ביור העניין שביארנו שהתכלית של רחל נמצאת אצל יעקב כבר בעבודה, שהרע הראשון שנעשה בבריאה נתפרש ברש"י, ביום אלוקים תצ'ר את דשא עץ פרי עושה פרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא בתוצא ארץ עץ עושה פרי ולא העץ פרי. לפיכך כשנתקלל אדם על אבונו, נפקדה גם היא על אבונה ונתקללה. העניין של טעם העץ והפרי שווים הוא שיש הערה גמורה של התכלית בדרך. היינו, עץ הוא עץ והפרי הוא פרי, אלא שהפרי מאיר בעץ הערה המגלה שאין בעץ על משהו פרי, וממילא כל התפיסה בעץ היא רק בעובדה שהוא פרי. העבודה כולה היא התכלית עצמה, אלא שאנו לא תואמים טעם תכלית בעבודה, לתופסים את העבודה כעבודה בלבד. וזהו שורש כל הטעויות, שהעבודה נתפסת כעניין שלם בפני עצמו. ולכן כשהדברים יורדים למעלה בציוויו של הקדוש ברוך הוא, הרי שהציווי בדווקא שיהיו טעם העץ והפרי שווים, משום שכך היא צורת סוף הדברים בתכליתם. הגילוי של הפרי הוא שהוא בעצם העץ עצמו, ובהכרח שזהו סדר גילויה של העבודה, שאין בה אלא את התכלית. אולם כאשר הצמיחה את הדברים, היינו תחילת מלכי העבודה מצד היום לעשותם, אין יכולה לעשות שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, משום שאם כן, לא יהיו כאן עץ ופרי כדרך ותכלית. האדמה הוכרחת להוציא עץ שאין בה טעם פרי, משום שרק בצורה כזו הוא יכול לתפס כעץ. כדרך על התכלית, היינו רק על ידי ההיעלם של התכלית מן הדרך, יכולה הדרך לקבל שם דרך ולהוביל על התכלית. אומנם בזמן התכלית לא יופיע שכר כמהלך חדש נוסף למהלכי העבודה, אלא יתאמו במעשים הנעשים בדרך עצמה את טעם השכר. הדרך עצמה תתגלה כשכר ותכלית. טעם העץ והפרי שווים. ונפשך חיים מבאר ששכר מצווה מצווה, היינו שמעשה המצווה מצד עצמו הוא השכר. כל החיסרון הוא בנו שאיננו תואמים בו שכר אלא רק מעשה מצווה, ודווקא משום כך הוא נחשב למעשה מצווה. אך למיתו של דבר לעתיד לבוא, המעשה עצמו הוא השפע והשכר. כל העונג והשפע הם העבודה עצמה כשהיא מתגלה בתכלית. עונג בכתבים ראשי תיבות עדן נהר גן. זהו סוד עניינו של גן עדן, המופיע דווקא כגן ולא בציור אחר. מובר בראשונים שגן הוא מקום האילנות, מכל עץ הגן בראשית ג' א'. משמעות העניין, גן עדן הוא מקום הצמיחה של כל מה שנזרע בעולם העשייה. זהו הציור של עץ, דבר הצומח לדבר שלם ויוצא לפועל מגרעין הנמצא בכוח. כל מה שנעשה כאן בעשייה בתורת זריעה ועבודה נמצא בגן עדן בציור של צמיחה. עץ נושא פירות. לעולם העצים הם צמיחה של הזריעה, אלא שלפני החטא האדם ראשון בגן עדן עצמו בין עצי הגן, ועל ידי עבדו לשמרה, יכול לשתך על העצים שיהיו שלו, ומשחטה אינו שייך אלא על הזריעה ולא שייכות בעשייה, אלא הפירות. זהו סוד של כל הבריאה כולה. כאן בעשייה מקום הזריעה והצמיחה פירות. כאן בעשייה מקום הזריעה המצמיחה פירות שם, בתכלית. מי שמצמיח את הפירות שלו במערכת של העשייה, הרי שיש לו פירות, אלא שהוא מפקיע את עצמו מכל הפירות שיהיו צריכים לצמוח שם. כל מערכת הזריעה והגידול שלו נעשית בהיקף של הדרך בלי שייכות לתכלית. במדרש כתוב, ולמלא נתן הקדוש ברוך הוא שכר לאברהם יצחק ויעקב, לא היה משה יכול לומר זכור ברית אברהם. אך כיוון שלא נתן שכר, הרי שלעולם יש באכילת פירות מהזריעה של האבות. כאשר לא אוכלים את הזרע אלא זורעים כדי להצמיחו, שם לעולם יש אכילת פירות. זהו אינסוף של השכר, שכל פרי ופרי מצמיח פירות נוספים. גן עדן הוא מקום צמיחה לעולם, וחיי העולם נטע בתוכנו. זה עניין הגן עדן ועץ החיים בתוך הגן. נטע היינו השורשים של החיי העולם של הגן עדן נטועים בתוכנו. זהו עניין של טעם העץ והפרי שווים. התכלית מחייבת שטעם העץ והפרי יהיו שווים. אולם העבודה בהיום לעשותם מחייבת שטעם העץ לא יהיה כטעם הפרי. היינו, שלא יהיה טעם של שכר בעבודה. שאם כן, לא הייתה זו עבודה ולא היה שייך שכר. לכן בדווקא הוציא אדם העץ שטעמו לא כטעם הפרי. ככל שהדרך מתקרבת יותר לתכלית, יש יותר הערה של טעם העץ וטעם הפרי שווים. יש מקום לטעם של שכר בעולם הזה. טעמו וראו כי טוב השם. היינו, יש הערה מסוימת של שכר שעל ידה יכולה הדרך להתאפס אצלנו כדרך לתכלית. זהו עניין של שבת. מה העולם חסר? מנוחה. בא שבת, בא מנוחה. שבת היא מעין עולם הבא. היא הערה של שכר בעולם הזה, ומכוחה של הערה זו יש כאן טעם פרי המוביל לתפיסה של עץ כעץ פרי. דרך המובילה לתכלית. טעם זה של שבת נמצא אצל כל אחד ואחד. אחרי אצל האבות, הקדוש ברוך הוא התאימן טעם של שכר בכל ששת ימי המעשה שלהם. דהיינו, אצלם גם בעבודה עצמה היה טעם של שכר. בניגוד לטעם שכר שיש לנו, שהוא רק כגילוי בעבודה ולא בעבודה עצמה. הגילוי של הדברים, כמו שנתבהר, הוא בתפילה. הבא להכיר, להעיר הערה של טעם הפרי בעולם העשייה. בעולם העשייה מצד עצמו אין כלל טעם פרי בדברים. ודווקא בגלל העובדה שהדברים הם בלי טעם של השכר, דווקא משום כך השכר הוא יותר גדול. הטעם של השכר של שבת בא רק לאחר ששת ימי המעשה. מצד עצמם הדברים הם חסרי טעם. כל העניין של הזריעה בעולם הזה הוא עניין של אמונה. אמונה זה סדר זרעים, ותוספות מפרש בירושלמי שמאמין בחיי העולם וזורע. בזריעה מצד עצמה אין שום דבר, אך מי שמאמין בחיי העולמים, הרי שאת כל כולו עצמו הוא זורע, ומכך תצמח הצורת האדם השלמה. מי שמאמין וזורע, הקדוש ברוך הוא עוזר לו באמונתו, ומתאים אותו כל שומי השכר. אך הזריעה מצד עצמה אין בעל אמונה. מאמין בחי העולמים וזורע. בשבילנו ככה הם פני הדברים לדינה. בר חבקוק ועמידן ההלכה צדיק ואמונתו יחיה. היינו עבורנו נקודת הקיום של העבודה בבריאה היא אמונה. הזריעה וההשקעה של הדברים מתוך אמונה בחי העולמים. החסד המיוחד של הקדוש ברוך הוא כאן הוא וצדיק באמונתו יחיה. קיום החיות הוא דווקא באמונתו. הדברים היו נפלאים, וברצות השם דרכנו, אני מקווה שבשיעור הבא אנחנו נמשיך לפרק א', פסוק כ"ב, במשלי שלום שלום, אהובי ידידיי, מוריי ורבותיי.